אז כן.
כל הגדרה באלוהות מביאה לידי כפירה. ההגדרה היא ליליות רוחנית. אפילו הגדרת השכל והרצון, ואפילו האלוהות עצמה ושם אלוהים, הגדרה היא. השכל, הגדרת השכל. אז לפי הפירוש השני, אז אם נגדיר את האלוה כהשכל, אם נגדיר את האלוה כהרצון, כלומר נחשוב אותו כאילו מה עניינו, מה מהותו, השכל, השכל הפועל, ולמעלה מהשכל הרצון, הרצון שעומד ביסוד, ביסוד הכל. זה הגדרה, כי זה תיחום בתחום מסוים והוצאה מתחומו דברים אחרים. אבל אם נגדיר הגדרה לפי הפירוש השלישי, אז הגדרת השכל, זאת אומרת, והיה, והעמדה הנפשית היא רואה את חזות הכל בערך העליון שהוא השכל. מהו הערך העליון שהוא השכל? זאת אומרת, מה מהות החיים, מה עניינם, מה שאיפותיהם? השכל כפי יכולתך, רכוש מידע, מידע, מדע, הרצון לדעת בתור הערך האולטימטיבי. אל תחשבו שזה דבר רחוק, להפך, הדבר הזה הוא הרבה יותר קרוב מכל, הרבה יותר קרוב, הרבה יותר מעשי מכל, מכל מיני טיפוסים שיחשבו שהאלוה הוא השכל בהגדרה השנייה של מושג ההגדרה. כי ראיית חזות הכל, עומר חיים כזה שמרכזו הוא המדע, המידע, זוהי הרוח האקדמית. באמת, היא, ייתכן שבהמשך נפתח את זה יותר, או נזכיר את זה פעם נוספת לכל הפחות, אבל זה מין רוח כזאת שהלכה ונוצרה בעומק העניין. זה נושא ש לא רבים יחכמו אותו, אבל זה עניין מדעי בפני עצמו, איך נוצרה הרוח הזאת. אבל זה באמת ביטה של הרוח הנוצרית. כל פנים, בתהליכים היסטוריים, בתהליך הפרוטסט, המחאה, יצירת הפרוטסטנטיות כנגד הקתוליות, הלכה והתבססה הרוח הביקורתית, הרוח עצמאית, זו שהמערכות הכנסייתיות לא יגידו לה מה לעשות, אלא כל אחד בפני עצמו יכול להתעסק בכתבי הקודש, ובזאת נפתחה הדרך לבד בבד. זה התרחש עם בד בבד עם התנועה של הרנסנס, נפתחה, נסללה הדרך בפני העמדה הביקורתית, ש גם בסיכרון של דבר פנתה כנגד הפרוטסטנטיות עצמה. היא בכלל, מי אמר שצריך להתעסק עם כתבי הקודש? מי אמר בכלל שהם קודש? הם לא כתבי קודש בכלל, אלא כל מה שקובע זה הביקורת. ביקורת של מה? של השכל. ומה קובע בכל הדברים? השכל. ומה מעניין בחיים? השכל. ומה מוביל לטוב בחיים? השכל. ומכאן ואילך היו לזה הרבה מאוד הצלחות, עובדה. המהפכה המדעית, הטכנולוגית, כל העולם המערבי כיום, הוא ניסה על הגל הזה של הצלחה של המהפכה הטכנולוגית, שפועל יוצא של המהפכה המדעית, שפועל יוצא של המהפכה השכלית, האנטי-דתית. והרוח הזאת היא שולטת מאוד בעולם. ובאמת, בצורה לא מודעת, היא עומר החיים שעומד, הולך ומבטא לנו את המחשבה היסודית של התרבות כולה, שישנם הרבה מאוד שפוטים שלה, שהם רואים את חזות הכל, השכל. זה אלילות. זו אלילות רוחנית. היהדות כופרת בזה. הנשמה כופרת בזה. זה דבר שהוא מוביל להרבה אסונות. אנחנו עושה לראות שהם בעיצומו של אחד מהם. הרצון, אותו דבר, כמשל למה שהבאנו מקודם בדוגמה, מה זה הגדרת האלוה כהשכל. ישנם גם תורות כאלה, תורות חיים כאלה, מזרחיות או גם במערב, של הכל זורם, הכל זה, הישות פה זה רצון, ומה ששולט פה זה הרצון, והרצון לעוצמה, עוצמת הרצון, היא זאת שהיא קובעת את הערכים של הכל. זאת אומרת, חזות הכל זה ביטוי רצון, השתלבות ברצון. יש פה איזה רצון, טוב, עכשיו זה שאלה אם הרצון הזה הוא מגמתי, תכליתי, כמו שישנם הוגים כאלה, או שהרצון הזה הוא רצון כאוטי, רצון כזה אירוקלייטוסי, של הכל זורם, הכל אש, הכל שאיפות מתרוצצות על פי רצונות שונים, ובים הכאוס הזה אתה קרוי לרצות מה שאתה רוצה. אבל מכל מקום, חזות הכל אומר חיים כזה שמבטא עם מחשבה יסודית כזאת, אמונה כזאת, שהכל הוא הרצון. זה גם כן הגדרה. ואפילו האלוהות, שהמילה אלוהות מציינת את המערכת הדתית שהולכת ומבטאת על פי הקונספציה שלה, על פי ההשגה שלה, על פי התובנות שלה, היא מבטאת את היחס למכור הכל כפי תובנותיה. והיה, והתובנה האקטואלית היא חזות הכל והיא האידיאל המוחלט, כי היא התגלמות האלוהות, והאלוהות זה מה שראוי להיות משוער. אז זו הגדרה, זה קיבעון, זה קיבעון באידיאל, זה אידיאל משוער, זהו קו אופק, זה שאיפה לאיזה שלמות, כפי שמושג השלמות הוא כבר מסוים, מתואר בהגות. גם אם החיים עדיין אינם מבטאים אותם, אבל החיים שואפים אליהם נקודה. הנקודה הזאת ושם אלוהים, אתם רואים, על זה קצת דיברנו מקודם. אז הנשמה שוקקת לו ואומרת לו אלוקים, במרכאות הרב אמר, כי באמת זה מה שהנשמה אומרת, זה לא מה שאני אמרתי פה עכשיו בפה. זה, אבל עכשיו שם אלוהים, אם אתה חושב אמרת שם, אתה רוצה להגיד השם, שמה שהנשמה אומרת, ואתה אומר אלוהים, אתה חושב שמה הביטוי שיוצאת מהפה, אז הוא מציין לא את האלוהות המתגלה, אלא מה שהוא. אז אם אתה חושב שמה שאתה אומר, שמה שהוא זה זה, אתה לא שם לב שאילולי המקרה הממש מעניין, שאתה אומר, אז לא היה מי שיאמר את ההוא. זה גם כן, השאיפה הזאת, עם כל מה שנדמה לך שהיא מופשטת, היא מגושמת. כי זו הפשטה המותנית בך. ואילולי אתה, לא הייתה את ההפשטה הזאת. אז אתה, בתנאים מאוד מגושמים במציאות, והאידיאל המופשט שלך, זה שלך. הגדרה. ומבלדי האידיאה העליונה, שכל אלה אינם כי הם הזרחות ניצוציות ממה שלמעלה מההגדרה, אז דיברנו על זה עכשיו אפילו, אז עוד פעם נאמר, מה זה הזרחה? זה כמו הניצוץ קטן. אור שמשי הופיע, תמיד הזריחה. עוד כמה שעות, בעזרת השם, נשאיר את זה, בעקבות האר"י הקדוש. אז, אז מה זה אור השמש שתמיד יזרח? השמש הזאת זה מקור האור, ומקור האור זה מן סתם לא דובר עכשיו, הרי הקדוש לא מתעסק באורות פיזיים, אחרת אולי הקדוש. אני מדבר על האורות כאלה, כמו של החבר'ה שלו, כמו של הרב. אז, אז מדובר על האור העליון. האור זה השפעות, המחשבה הכוללת. אלה הם האורות. אז רבים, השטפים, הנערים, הפלגים, מקום יאורים, רחבי ידיים, מאותו אור האורים, חיי החיים. והנה יש, מכל זה ניצוץ, אמרנו, ניצוץ קטן וכהה מאור הצפון. הזרחות ניצוציות. אנחנו מכירים את זה, דומני שיצא, אני נהג לומר את זה כמה פעמים, בשם רב צבי. אשר יבוא לחדש בעסקי התשובה בזמן הזה, ולברעת קץ המגולה באור הישועה הזרוחה. לא יביא. לא יוכל לכוון שום דבר למיטתה של תורת המית. אז מה ההבדל בין קץ המגולה לאור הישועה הזרוחה? אז הוא הדבר אשר אמרנו, קץ המגולה זה מה שאתה רואה בעיניים. הרי ישראל, אתם ישראל תלבטו אחת לאחת, אבל חוץ מזה, ביסוד כל זה ובתכלית כל זה, במהות כל זה, עומדת לא הגאולה אלא הישועה, לא המעמד הגלוי של מה שנראה, אלא המעמד הנשמתי. והישועה זה הספירה הנשמתית ההולכת ומתחדשת. האיכות הנשמתית, כמו פה באורות, ישנם פרקים על עניין זורע בית ישראל ובית יהודה, זרע אדם, זרע בהמה. צורת הנשמה החדשה שצריכה להיברות, טיפוסים חדשים, שהגלות לא יכלה להוליד כמותם, לא המון, מהסוג של זרע בהמה ולא יחידי הסגולה, מהסוג של זרע אדם. סוגי הנשמות החדשות שהולכות ומופיעות. והנשמות זה בד בבד עם הכוח הנפשי שהולך ומתחדש פה. אתם הרי ישראל, על פיכם תיתנו, פיכם תישאו. זה רק שיקוף של שר היער, של הכוח הנפשי הכללי, הפנימי, של הנפש הקולקטיבית של עם ישראל. שהיא עוד הולכת ומבטאת את הופעת הצד הכללי של הרוח של, של עם ישראל, שיופיע את עצם המציאות הנשמתי של כנסת ישראל שמתנערת לתחייה ביחס לרצון של הדור הצעיר. אז זה לא התרחשות פיזית, זה התרחשות מהותית, שכל המהפכות הגדולות התרבותיות והרוחניות, האמוניות, אומנותיות, ההגותיות, הפוליטיות, ההיסטוריות, בכל, זה הכל פועל יוצא של זה. זה עצם הישועה הזרוחה. אבל הישועה היא זרוחה. כי הדבר הזרוח זה האור הפנימי שהולך בקורן, בקרניו הפרטיים ומאיר בנשמות הפרטיות. כל אחד כפי משהו מואר. כמו שראינו פה בפרקים הקודמים, על נתרומם מעט, איך זה היה שם? נתרומם מעט, נזכך מעט רגשותינו, זכלנו, הננו עומדים סמוך לו, למי? להעתיד, ההולך וצועד, הולך וניגש לנו, הננו רואים את רעדת קרני אורו המעולפים בצעיף, אשר מידת דקותו אוריות תלויה בחשבוננו הפרטי. וכל אחד ואחד יוכל למצוא מירועי ליבו. כי מה שאנחנו רואים פה עכשיו, אולי דבר אחר ממה ש... הרב אומר בשורות שעכשיו אני מצטט. כי מפה משמע, קדימה, תשתדל, תלמד אמונה, תזכך את השכל שלך, את האישיות שלך, את המוסר שלך. תתחיל לראות עין בעין בשוב השם ציון. לא תהיה כזה בהמה. אבל מה שאני אומר עכשיו זה דבר אחר. אני אומר שפשוט נולדים כאלה. יש כאלה שנולדים באיכות נשמתית חדשה. יש כאלה פחות. ושני הדברים נכונים. יש תינוקות כאלה, יש תינוקות כאלה. זה מימד של בחירה חופשית, מימד של טבע, של סגולה נשמתית. על כל פנים, ההזרחה הניצוצית היא הערה נשמתית פנימית שהיא יכולה להיות פשוט טבע כזה, שהולך ומופיע. טוב, אז זה ביחס לאור הישועה הזרוחה. אבל גם השמות הם זרוחים. הם הצצות, הם הזרחות ניצוציות ממה שלמעלה מהגדרה. הזרחות זה הערות נשמתיות פנימיות. אז מה זה הערות נשמתיות פנימיות? שכל. זה הערה נשמתית פנימית. צביעה פנימית שיש לי להשכיל, לצבור מידע, מדע, להבין כל מה שאני יכול. זו הזרחה, זו נטייה, זו נהייה מצפונית שטובעת ממני להיות אינטליגנטי. רצון, גם כן, נהייה רצונית. להשתלב פה ברצון הכללי שבמרחב כל היש, בעומק כל היש, לבטא את הרצון הפנימי. אני אהיה לאלוהות, אני אהיה לאלוקים. כל אלה אמיתיות, נהיות, פנימיות. בסדר? אם אני מבין אותם כהזרחות ניצוציות, כנהיות נשמתיות, נפשיות, פנימיות, שמחוללות את הנטייה בנפשי פנימה כתוצאה מאותה הריגה נשמתית למשהו למעלה מזה, כשהתוכן הזה ימוצא, אז הוא ילך ויתגלה רק כמה שהיה ולא מה שיהיה. ולא כל שכן לא יהיה אשר יהיה, לא מה שעוד, עוד, עוד, לאין כן. אז אם זה מובן בקוטקסט כזה, אז הכל בסדר. כל אלה אינם כי עם הזרחות ניצוציות ממה שלמעלה מההגדרה. למעלה מההגדרה זה גדולת שלמות אינסוף. זה התביעה תמיד לכל מה שהולך ומוגדר, וקראו להיות הולך ומוגדר, כי זוהי צורת חיינו, זה מה שהרב ילך ויסביר פה בהם שלי. כל חיינו אנחנו חיים בהגדרות, בתודעות, בקונספציות, בתחושות, בנטיות. והנה הם הולכים ומגלמים, הולכים ומבטאים, הולכים ומופיעים בצורתם היותר שלמה, ואז הנקודה היותר שלמה של שלמותם זה הפריצה קדימה. כן, מה הלאה? זוהי נקודת האמונה. זוהי נקודת טהרת יראת השם שעומדת לה. היא דבר אחד, והיא הלך לנו בהתברר, דבר אחד עם הענבה. קרה, תירגע, כל הכבוד לך, לאן שהגעת. זה כלום לעומת מה שאתה באמת שואף. ומה שאתה שואף, אבל שלא תשיג, זה מתחיל להיות לגבי הנקודה שמניעה את הכל. כל שאיפותיך כולה. ואם כל זה לא ברור, כפירה. כי כל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי. הנקודה הפנימית הנשמתית, המאמינה, התהורה, בואו נקדם תהליכים, נקודת כפור השמיים, כמו שהרב יגיד פה בהמשך, היא כופרת בכל זה. היא שוללת את כל זה. כי היא טובעת את האמת, את מקור המקורות, הדעת. כן. סליחה? כן. הגוי? הכפירה הגויית היא באמת פועל יוצא של התהליך הישראלי הפנימי. הרב מסביר את זה, אנחנו בעבר, אז הזכרתי את זה כמה פעמים, פה בפסקה נונדלית, באורות התחייה, פסקה אחת מהמדהימות של הרב, כי בפסקה קצרה הרב פשוט סוגר את כל הנושאים כולם בנשימה אחת. טוב, אני לא מתכוון ללמד אותה עכשיו, אבל מי שיבין מתוך מה שכתוב, אז פנים הרב מתאר פה שרק ישראל יכולים לקבל אמונת אלוקי אמת, השם אחד במילואה וטובה, ואישיותם העצמית עוד תוסיף אומץ עם זה, ותרבותם תסתגשג ותתגדל בפרחה מצוינת. השם יצדקו ויתעללו כל זרע ישראל. אבל הגויים לא באו עדיין לידי מידה הזו, ומה שהוכנסה מאורם של ישראל אמונה אלוהית בסבירותם, שלא בדרך ההתפתחות הראויה להם לפי טיבם, נלחמו באישיותם הפרטית ומלכי תרבותם, היא זרה, חיצונה, נוכרית ומגושמת בעצם תכונתם. אמנם יד השם עשתה זאת, שעל כל פנים תרוקח מעט הקליפה הקשה של זוהמה אנושית, אבל סוף כל סוף מוכחת הנוכריות לנצח אצלם, והמלכות להפך למינות שתגעל את הניצוצות של רוח ישראל הבאים מאור השם שנמסך ברוחם, ותגבר בזה יותר שנאת ישראל. אז הרב הסביר פה שאמונה זה לא מקצוע לגויים, פשוט לא מתאים להם, ובטעות ובזיוף, בזיוף מעם ישראל ובטעות הוחדרה אמונה לגויים. מקלקול הזה, אז זה פשוט מוחק להם את הצורה, מדכא אותה. זה קצת טוב והרבה רע. וישנו תהליך ריאקציה נגד האמונה כתוצאה מזה, כי הטבע הולך ומתגבר ותובע לחיות על פי צורתו עצמית, לא באופן מלאכותי, במשהו שואב רעיונות, מודלי חיים, צורות לחיקוי מתרבות שזרה לו. במקרה הזה זה התרבות היהודית, התנ"ך, המוסר היהודי, שהוא הועתק והונחל והומסך בתוך עורקי התרבות האנושית הכללי, ומזיק להם כמו רע. אז עכשיו הגוף מקיא את זה, האורגן הבינלאומי מקיא את האמונה, והנה הולכת ונוצרת המינות. ופה פירוש המילה מינות זה בניגוד לכל מה שכתוב באורות, שפירוש המילה מינות זה נצרות, פה זה להפך, מינות זה אפיקורסות, זה השתמשות במטבע לשונית של חז"ל, שדור שבן דוד בא בו, אז המלכות תהפך למינות. אז הרב מסביר את זה לאפיקורסות.
מה זה המלכות
כאן? המלכות זה ההגמוניה התרבותית. והרוח האפיקורסית היא באה בד בבד עם שנאת ישראל, ומתחיל להיות יודנריים. ואף על פי שבתחילה יראו על ידי זה הנגעים של עקבת דמשיחה, עקבת הדמשיחה, וקטני נפש מתוך עם ישראל חושבים לחכות את הכפירה המתרחבת אצל הגויים, ומדמים אותה לתרבות אנושית כללית, חושבים שזה נאורות, קדמה, פרוגרסיביות, כדומה ועוד, אקדמיזציה, במקום שאינה כאן תרבות זרה ונוכרית שישראל לומדים כבר למעלה למעלה ממנה. מכל מקום, סוף כל סוף המחשבה הזאת בעצמה של החפץ להיות עומד על העצמיות הנקייה ולא עירוב השפעה חיצונה, זו הנקודה. הרצון לעצמיות, מה מחולל את האפיקורסות? זה הרצון לעצמיות. זה מחולל בהתחלה דברים רעים בתוך עם ישראל, כי חלושי נפש מעם ישראל הם, במקום להסתכל פנים, מסתכלים החוצה, הגויים עושים, נעשה אחרי גם אנו, אז גם הם אפיקורסים. במקום שאצלנו זה פשוט נכשלות וטיפשות, אבל אצלם זה איזה קדמה לגבי מה שהם צריכים. אבל מה שמניע את כל העניין זה הרצון לעצמיות. והרצון הזה לעצמיות שבהתחלה היא מגדלת מעבר מזה את צינת העמים לישראל ביותר, ומעבר השני את החיקוי הרוחני מצד חלושי החיים מישראל, עד שאנרכיה המחשבתית מארסת את כל קושט וקודה. זה שני השעות שמתרחשות כתוצאה מהתהליך הזה, יודן ריין ודתיות ריין, זה אותו דבר, את עם ישראל להשמיד ולגרש מתוכנו, ואחר כך את היהדות לגרש מתוכנו. זה הגויים מגרשים את היהודים מתוכם, והיהודים מגרשים את היהדות מתוכם. אלה הם שני שעות, והם שניהם פועל יוצא של דבר אחד, של הרצון לעמוד על העצמיות הנקייה. אבל הרצון לעמוד על העצמיות הנקייה מהי? בעומק העניין היא בעצמה הכרה זו שיש לעמוד על הנקודה התוכית המסגלת לעצמיות, היא תקרא את ישראל לתשובה. זה בעצמו החזרה בתשובה של מי? של הקוסמוס. ומי ראשונים לתשובה? כנסת ישראל ראשונה לתשובה. היא הראשונה, כי מהותה זה תשובה, וילך להתברר לנו שבהמשך עשרים מרקים, עד שאתם כבר מכירים, כמובן קרוב לבעל פה, מרוב פעמים שקראתם את זה כבר, אז אתם יודעים שבסוף הוא יגיד הוא יסביר לנו שכל האמונה זה התשובה. תמיד צריכה תשובה להיות עומדת בראש הפסגה של עולם של סולם ההשלמה האנושי. תיקון העולם שיצא ממקורם של ישראל הוא האידיאל של התשובה. בהתחלה הוא מדבר על מחשבה, מחשבה יסודית, אמונה, פתאום זה הופך להיות תשובה. זה הכל אותו נושא. אז על כל פנים, הנה ככן, מסתבר שיש פה תביעה לשוב לעצמיות. אבל התביעה לשוב לעצמיות זה תשובה. ובאמת זה מתרחש לראשונה בכנסת ישראל. רק את הסימפטומים הגלויים שלו, זה עושה רושם באנושות הכללית, שעוברת רניסנס, במחאה כנגד המערכות הדתיות, המדקות את השכן, המדקות את החיים, כל דבר באמת, אבל זה רק ביטויים חיצוניים להתרחשות פנימית, שמי שאחראית לה, זה כנסת ישראל. בשלב הראשון, אז היא נותנת רשומה במערכות החיצוניות, כמו שזה גם בגאולה הראשונה הייתה ככה, מי הראשון שמבחין לה, מבחין בתחיית עם ישראל, פרעו, הנה עם בני ישראל. ואחר כך, אז יאמרו הגויים, הגדיל השם לעשות עם אלה. הגדיל השם לעשות עמנו, הם אומרים כנראה, זה נכון. אז אין עושה מתחיל. אז זו תכונה כזאת של המציאות, זה לא רק, זה לא רק כמו שנשמע מהטון הציני שלי, שזה החולשה היהודית, אלא זה פה גם משהו מהותי כך. כי זה כמו שיעקב אבינו הוא ראשון, הוא הבחור, הוא נולד אחרון. כוח הגורם, הוא מופיע בסוף. סוף מעשה והמחשבה תחילה. אבל באמת זה המחשבה תחילה. אז יוצא שהכפירה, גם של הגויים, בעומק העניין, היא פועל יוצא של תשובת עם ישראל לארצו. רק, בשלב הראשון, 500 שנה לפני תשובת עם ישראל לארצו, עם ראשית התנוצצות רצונות של תשובת עם ישראל לארצו, עם דון יוסף הנשיא, וגורשי ספרד, בד בבד עם זה מתחיל גם אמצע של רנסנס, אולי עוד לפני כן, והשפעות מאז ועד הלום עם גלגולי וגלגולי גלגולים בנסיבות תרבותיות והגותיות ודתיות ופוליטיות לאומיות ובינלאומיות הולכות ומובילות אל הקץ המגונה. טוב, נחזור לענייננו. אז כן, הנה ככן, הכפירה בתהרתה, זו מהות האמונה. זו מהות אמונת ישראל. זה מה שאחר כך התבטא במישור השכלי, למשל, אצל הנשר הגדול, הרמב״ם. כל מה שיש לנו להגיד, זה תמיד תהרי השלילה. כמו שזה גם כן השתקף בשיטתו המוסרית. כל מה שיש לנו לעשות מבחינה מוסרית, להסיר מחיצות. כי כל מה שיש לך זה מה ש... שלול את זה. כי המהות, היחס שלך אל המהות זה על ידי השלילה. השלילה של הכל משאירה אותך אל משהו בלא מגע יד, לא השכל, כל שכן לא המלל, אלא עצם הוויית החיים, בו. אין אנחנו מדברים ולא חושבים אפילו במקור המקורות. אתם זוכרים את ה... בעמוד מוח. א'. אבל מישהו מגזע אלילי שבותיו היו יכולים להסיח דעתם אלוקי ישראל דקר ולילד אליה, רק הוא יוכל להסיח דעתו ממשהו על כורחך יותר רם על כל, אף על פי שלפי ערכנו כמי שאינו שום צורה מושכלת ומטפיזית לא נמצא בו. אבל ידענו שאי אפשר אחרת, כי מכל ממנו אין אנחנו מדברים ולא חושבים אפילו במקור המקור. אבל במה שאנחנו שוללים אותו, שאנחנו לא חושבים, לא מדברים, אך ודאי, להגיד עליו כן, זה דבר משמעותי בדיוק, כמו להגיד עליו לא. זה מילה סובייקטיבית, וזו מילה סובייקטיבית. זה מילה שלי, בילולי אני הייתי לא הייתה קיימת, וזו מילה שלי, בילולי אני הייתי לא הייתה קיימת. אז אין משמעות לשום הגיג ולשום הגי שלנו ביחס אלא לשום כיוון. אבל במה ש... אז אנחנו לא מדברים, לא חושבים במקור המקורות, אבל במה שאין אנחנו שוללים אותו באותה מידה, לא חושבים, גם לא שוללים. כי המשמעות של השלילה היא בדיוק כמו המשמעות של החיוב, כמו שאנחנו אומרים עכשיו. אז כבר הכל חי וקיים די עד. ודעה זו היא גאונם של ישראל לעד. זוהי גאון אמונת ישראל. אין זה המונוטואיזם השולל את הכישרון המעשי, את החברתיות ואת היופי. אנחנו מדברים פה על האל האחד המונוטואיסטי שהוא, הרב תכף מסביר לנו פה שזו אוריינטציה אלילית. זה אותו כוח עליון שלנו, זה האל המונוטואיסטי. והוא בהכרח שולל את הכישרון המעשי, את החברתיות, את היופי. זה אותו כוח עליון שאי אפשר לחשוב עליו, וכל מה שאתה חושב זה לא. וזה הוא. אז זה בעצמו בעומק העניין רעיון מאוד אלילי, כי אם אתה יודע שלמשל, כל מחשבותיך והרגישותיך וחייך זה מחוץ למציאות האלוהית, אז אתה כבר יודע מה גדרו ומה תחומו של האלוה ואיפה הוא מחוץ לתחום. אחי, יש הבדל בין זה ובין שאתה בואו תגיד זה האלוה ופה לא, מה זה משנה? זה אותו דבר ממש. אז גם המונותאיזם זה פשוט עץ ואבן, כסף וזהב אשר עמהם, כי זה שולל את הכישרון המעשי, את החברתיות ואת היופי. ואילו היחס האמוני האמיתי הוא מה שמחייב את הטוטליות של כל החיים כולם. כי מה היחס למקור המקורות עדי עד? החיים, החיות של כל היש. ומה כוללת החיות של כל היש? לכל הפחות את כל היש. זה גם מה שהרב יסביר אצלנו תכף בשורות הבאות. אמונה, אותו ערך למעלה מכל הערכים המבסס את הערכים כולם. כי זה תנאי במשהו למעלה מן הכל. משהו למעלה מן הכל, המינימום שלו זה לכלול את הכל. ואם הוא לא כולל את הכל, הוא לא למעלה מן הכל. המונותאיזם הוא בדוי מליבן של נוכרים, הוא תורגם ארמית שלא בדיוק כלל וכלל. הוא מין אין סוף מושג. אפשר לקרוא לזה אין סוף, אין סוף, זה לא שום סוף. אבל אין סוף כזה שלא כולל כל סוף, הוא לא אין סוף. זה אבסורד. זה בעצמו מה שעושה אותו לדווקא סוף. באין סוף הזה. אז זה אבסורד של אין סוף מושג שהוא סותר את עצמו. על כן יעלה בתו, לא זהו מקור שם אלוקי ישראל. מקור הכל הוא אין סוף הבלתי מושג. הבלתי נכנס בתוך הקונספציות. שרק הולך ומחולל את הקונספציות כולה, ותובע את התעלותם עדי עד. שהוא מקומו של עולם, ואין עולם מקומו. שרק על ידי ריבוי הגוונים המצטבעים אנו יכולים לדבר בו ולהשיגו. אז אנחנו מדברים בכל השמות וכל התארים והחסד והמשפט והשכל והחיים והאמונה והאלוהות והיופי והטוב והמוסר והבריאות והכל, כל מה שצריך. כל אלה הם גוונים שכשאנחנו מתפקידים אותם בשיא שלמותה, בזאת אנחנו משיגים אותו. ועוד עולים למעלה למשכיל. על ידי רוב המעשה, רוב שלום, רוב אהבה ורוב גבורה. זה יוכל לומר ישראל, הקורא זה אלי וענווהו. זה לא נווה, יתנאה לפניו במצוות, יגלה את כל הגוונים הנעים שבחיים. ולא המונוטואיזמוס השומם והמדברי של האסלאם. כוח עליון, שהדבר היחידי שאתה יודע להגיד עליו, שאי אפשר לחשוב עליו. אי אפשר לחשוב עליו, אי אפשר שום דבר ביחד אליו. אז מה? אז זו מילה נרדפת לכך, כל החיים וכל, וכל אשר בא, זה שווה לאפס. אין לזה שום משמעות. ובעומק העניין, אלוהים כזה ששולט על כל המציאות חסרת המשמעות. מלך אביון. על פנים זה באמת אלוהים אלילי. אלוהים מוסלמי. זה המונותואיזמוס השומם והמדברי של האסלאם. או מעידך, האפיסה של הבודאיות. זאת אומרת, אובדן ויוש של כל מוטיבציה, של כל חיים, של כל מטרת החיים כולן, זה להגיע לנרוונה, לתחושת האפס, לפוס כל התודעות כולן. אבל זה לא אמונת ישראל. ההפך מזה, אתם מדבקים בהוויה אלוהיכם, חיים כולכם היום. צדיק באמונתו יחיה. כי מההוויה העליונה משמחת את הכל, ומחיה את הכל, ומתגלה על ידי הגילוי הסובייקטיבי שבלב כל דורשיו ומשיגיו. וכל אחד ואחד מראה באצבעו, הנה אלוקנו זה, קיווינו לו ויושענו. זה השם קיווינו לו, נגיד לנו לשמחה וישועתו. אשריו שככה לו, אשריו שהשם אלוקיו. טוב, אנחנו נאריך בזה בעוד כמה אספקטים. או בעוד כמה פסקאות. כן.
יכול להיות שלא שמעתי, אבל לא
התייחס
לנצרות.
עוד פעם?
לנצרות אין
התייחסות? פה? מה זה הנצרות? זה אין אהבה. הנצרות זה אלילות גסה. פה הרב דיבר על מה שעלולים לחשוב כלא אלילות. הרמב״ם אומר שהאסלאם זה לא עבודה זרה. אז הרב מסביר שזה לגבינו זה עבודה זרה. זה אלילות רוחנית. הבודהיזם, בסדר, יש מחשבות מאוד מופשטות, אבל הנצרות זה ממש עץ ואבן, כסף וזהב אשרים בהם פיזי.
כי התהליך שהרב תיאר שם זה תהליך שמתדבר אולי למה שלמדנו פה קודם לגבי ההתחדשות של הכפירה, הזריקה בעצם של האמונה.
איפה התהליך? איזה תהליך? פה מה שבאירו
בעצם.
לא שמעתי על תהליך, איזה תהליך?
לא. פה כאיזשהו סוג של בסיס.
כן.
נקודת מוצא לתהליך שהרב תיאר קודם, גם בעקרות ומה שקראנו. ולכאורה הנצרות לא נכנסת בעניין.
הנצרות היא סגורה במילה אלילות. יש הלכה מפורסמת דבריו. אנו יצרים הם עובדי עבודה זרה. כל הלכות, עבודה זרה, תקפים ביחס אליהם. עבודה זרה פשוטה. לא צריך שזה נצרות, זה לא אלילות רוחנית. אלילות, אלילות.
וגם
המונותאיזם הזה, אז זה החידוש, אתה מבין? אני מכיר פה, אני מתבייש להגיד לכם את מי אני מכיר פה. אנשים מכובדים, מעונבים, ואמורים לייצג אותי ואותך, מדברים בשם המונותאיזם, שלושת הדת. אתה לא יודע שאתה נמצא בעיר שלוש הדתות. איזה שלוש דתות? מונותאיסטיות. מסתובבים פה שם ירחם, אנשים שנחשבים למתורבתים, ביזיון לאינטליגנציה. והם וכולם בולים כמו ברווזים את המוסחרות האלה. יהדות, המונותאיסטים. אז כנגד זה, בא הרב להגיד, ידעו לכם המונותאיסטים הקטנים, מי שהוא מונותאיסט הוא אלילי. יהדות כופרת במונותאיזם. שמעת על איזה רב שקורא ליהדות? אנחנו מאמינים באל המונותאיסטי? מה זה המילה הזאת בכלל? מאיפה היא גנובה? מצאת את זה במה? בעיקרים? בעקידה? מרסק, מי משתמש במילים כאלה? ותראה איזה אטמוספירה של חשיבות מנופחת יש מאחורי המילה הזאת. כן, זה פרימיטיביות שכלית ותרבותית באצטלה של קדמה אקדמית. כן.
לא נכון
להגיד
אז
שהאסלאם
היא סוג של עבודה זרה?
כן. הרב כאן נוקט יותר בשיטת הריטב"א, הרדב"ז, ים של שלמה, רש"י כנראה, שחולקים על הרמב"ם. או שזה לא מחלוקת, כי זה לא, אני יודע אם הם יאסרו להיכנס למסגד, תכן שגם הם לא יאסרו להיכנס למסגד. אבל במקום שיסלמו אותך, תרק בל יעבור. במקום שהרמב״ם יגיד, אל תערב על זה. אז מה, הרמב״ם באמת, הרמב״ם האמין כמו שהמוסלמים האמינו? חס וחלילה, סופו שפתיים שאומרים דבר כזה. ודאי שהרמב״ם טהור וכולו קודש. זה לא... הנוסחה השכלית שלהם, אז היא קרוב לתקינה. כל פנים, היא לא כל כך, כל כך מטופשת כמו, כמו, כמו הנצרו.
שגם הם עובדים לעבד.
לעבד? איזה עבד? לעבד, אה. תשמע, ככה אז גם יהודים, תאמין לי. אני יכול לראות לך, לא ככה קובעים מה זה, מה זה... מה זה דת? אני אחראי על כל אידיוט מוסלמי, מה הוא חושב שם על הקאבה? אין ספק שהקאבה הוא המשך של השלב שקודם לאסלאם. זה אבן קדושה מהתקופה האלילי. מה הקאבה? קיץ. אבל זה לא... לא מאמין שתיאולוג מוסלמי יגיד לך דבר כזה. בטח לא סופי מוסלמי. קיץ. כן. ובאנשים שנעתקו לגמרי מהדעה המקורית הזאת, מביאים עם באמת ידי כפירה גסה. אנשים שנעתקו לגמרי מהדעה המקורית הזאת, הם לא גדלו ביידישקייט טוב, לא באמת מבינים על מה מדברת היהדות, ומה באמת פירוש המילה אמונה בישראל, ומה תוכן העניין האמוני בישראל. כי האוריינטציה המקורית הזאת, האותנטית הזאת, לפני שלבי ההתנבנות ממנה, כמו שהרב מסביר לנו פה, שהמהות האמונית זו השאיפה שעולה מעומר החיים הכללי של ישראל, שזה הביטוי של הנשמה. כי נקודת האמונה היא גדולת שלמות אינסוף, זה תמיד התביעה למעבר של כל קונספציה, של כל תרבות, של כל הנחת יסוד שכלית, מוסרית, דתית, באשר היא. מי שלא מבין את זה, ממילא הוא רואה שפה כולם דתיים סביבו, והוא לא יודע שזה רק, אנחנו דתיים בדת הקונספטואלית הזאת, עד שיסתבר לנו השלב הבא, וכל התורה כולה היא הבד בפני תורתו של משיח. אז זה לא ברור לו התפקיד הזה שמשמשת המערכת האמונית, אז זה מוביל לכפירה גסה. למדנו שיש כפירה ויש כפירה גסה. אז כל הגדרה מביאה לידי כפירה. מה זה כפירה? כפירה זה עצם האמונה. זה עצם החזרה אל השאיפה התאורה לאמת, שאיננה מצומצמת בשום הגדרה, שאיננה מצומצמת בשום קונספציה, בשום סוג שהיא, לא שכלית, לא מוסרית, לא דתית. אבל יש כפירה גסה, כי הכפירה הנעלה האמוני היא זאת שהיא כופרת בקיבעון וטובעת את העלייה, את העלייה מהקונספציה הנוכחית לקונספציה נעלה ממנה. וכשנעלה לנעלה ממנה, נעלה הלאה וכן הלאה. אבל כשלא יודעים שאנחנו בתהליך של עלייה בסולם מוצב ארצה בראשו מגיע שמיים והשם ניצב עליו, אלא חושבים שענייננו להגיע לאיזה שלב ולעמוד, אז זה מוביל לכפירה גסה בפועל, כזאת שהיא כבר לא מתעסקת בבניית קונספציה חדשה, אלא הקונספציה שלה זה הכפירה בפועל. הוא כויפר, תעזוב את הכל. מה שכפירה גסה זה מה שכל אחד חושב לכפירה, כי הכפירה הדינה זה הכפירה הנשמתית, שאף אחד לא יודע שזה באמת מהות האמונה. זה מה שבעומק נשמת כל הנשמות הטהורות שורה כל הזמן. אבל הכפירה הגסה זה אלה שאין להם חלק לעולם הבא. כופרים במסורת ישראל, בתורה מן השמיים, מן תחיית המתים מן התורה, חדומה ועוד. אז הכפירה גסה זה הכפירה למייסה, מה שמתרגם שאתה יכול למשש אותו בסוף, אתה שומע אותו, אתה רואה אותו, אתה הוא משפיע על החיים ההתנהגותיים החיצוניים. זה כבר במישור הגס. אבל הכל נובע, הנה, ופה הרב מסביר, ממה נובע תרבות הכפירה שבדורנו. הכפירה שבדורנו היא נובעת מתרבות הכפירה, ותרבות הכפירה היא נובעת מנהיית הכפירה. נהיית הכפירה בשורש שורשה היא עצם בקשת האמונה התאורה. אבל בפועל זה מוביל את האנשים לכך שלא יהיה להם חלק לעולם הבא. זה טרגדיה. זה השואה שהזכרנו מקודם. אם ראית דור שהוא מחריף ומגדף, אז חירופי וגידופי זה כפירה גסה. מתי שמארגנים תנועות נמרצות ומשונות כנגד היהדות, אז זה כפירה גסה. זה דברים לא טובים. זה דברים שלא היו צריכים לקרוא. זה סבל רב כתוצאה מן. אבל זה הכל נובע מאנשים. אתם רואים פה, הרב כבר יורד למטה, אל תחתיות ארץ. אנשים. כל הזמן הוא לא מדבר על אנשים. הוא מדבר על סיבוכי זהות. המחשבה צריכה להזדקך. נראה הנשמה מאור העליון. הוא מדבר כל הזמן בעולם האידאות. אבל כיוון שהוא יורד אל המישור הגס, אז הוא מדבר על אנשים. כיוון ובאנשים שנעתקו לגמרי מהדעה המקורית הזאת, מביאים הם באמת לידי כפירה גסה. הכפירה הגסה זה הכפירה אצל האנשים. מה שהם חושבים באופן קונקרטי, מה שהם מדברים באופן קונקרטי, דיבורי כפירה. אם הכרת הלב קרועה ממקורה זה, הרי היא מדלדלת. ואין לה שום ערך. בין תקנה שתהיה מהירה בצורה חיה, כי אם על פי הקישור בהערת האמונה, שהיא הערה כללית, למעלה מכל ערכים, ובזה היא מבססת את הערכים כולם. אם הכרת הלב קרועה ממקורה זה, זאת אומרת, אם הכרת הלב לא יודעת את הסוגיה הזאת, של מהי האמונה, מהי עיקר האמונה, מהי עקרון האמונה, מה מהות האמונה, מה צורתה, מה עניינה, קרועה ממקורה זה, הרי היא מדלדלת ואין לה שום ערך. קרת לב שאיננה קשורה בדעה המקורית הזאת, אז הרי היא מדלדלת ואין לה שום ערך. ואין תקנה שתהיה מהירה בצורה חיה, כי אם על פי חזרה בתשובה אל האמונה. שהאמונה היא הערה למה לכל הערכים, המבססת את הערכים כולם. טוב, זה עוד פעם מבט על היער. עכשיו בואו נסתכל בצורה יותר מדויקת על העצים. אם הכרת הלב קרועה ממקורה זה, אז שוב מדובר פה על הכרת הלב ולא הכרת המוח. לא מדובר על הכרה אינטלקטואלית. הנקודה הבעייתית זה הכרת הלב, זה הכרה האמונית, ההכרה של המחשבה היסודית. וכבר אמרנו שהמחשבה היסודית מקומה הוא הלב, בלב. כשעומר החיים, נקודת עומר החיים, היא קרועה ממקורה זה. המילה קריאה זה כמו זה נתק מלאכותי ולקרוע הדבר. הדבר קרוע באופן מלאכותי ממקורו. כי הזיקה לאלוקים זה הדבר הכי טבעי לנשמה ולחיים. אתה לא צריך לעשות כלום בשביל להיות קשור לאלוקים, כי אתה בכל הווייתך זה הקשר לאלוקים. כי אנחנו מלאים כמו שהרב אומר במות גוף י' א', אין לנו שום מושג מהאורה האלוהית, כי מה שאנו חשים את מציאותה ומתענגים מזיבה בכל עומק נפש, רוח ונשמה. עומק נפש, רוח ונשמה זה התמלאות באורה האלוהית. אז מה אתה צריך לעשות בשביל שהנפש, רוח ונשמה שלך יהיו שרויים באורה האלוהית? לא, כי זה בהגדרה נפש, רוח ונשמה שלך, זה אותה שיפה שנוזלת מהקנוקנות, שנוזלת מהצינורות, השטפים, במקום יורים מחווי ידיים, שהוא שופע מים שאין לו סוף. שכל מחשבות החיים היסודיות, ממנו הן באות, מילה בין שוות. אלא מה? שם, בתחתיות ארץ, בעמדה הנפשית הפרטית שלך, שם, שמתפצלת מחשבתך היסודית, ומופיעה גם במחשבה אינטלקטואלית קונקרטית, שהיא פועל יוצא של בחירתך החופשית. אז שם אתה יכול להתחיל להתנהג בצורה מלאכותית, לפעול על פי בחירתך החופשית בהתאם לטבעך או לא בהתאם לטבעך, בהתאם לטבע הנשמתי שלך, של אותה שפעה שמהווה את נשמתך, או לבגוד בזה. זה נאות בבחירתך החופשית. אתה יכול להיקרע ממחשבת הלב. כי הלב, בצורה טבעית, אל תעשה כלום. אז מה רוצה האדם? לחיות, להרחיב, לספור את מה? מינימום את הכל. עוד שכל ועוד מוסר ועוד יופי ועוד גבורה ועוד חיים ועוד טוב ועוד עוד. אין אדם מת בחצי תאוותו בידו. הכל עוד, עוד, עוד. זאת תכונת האמונה. זה טוב מאוד. לא צריך בשביל זה כלום, אלא רק לא לחסום את זה. אבל קשה מאוד למצוא מי שלא חוסם את זה. אולי משה רבינו הוא חסם הכי פחות. אבל מכל מקום, זו העמדה הבסיסית. זה השיקוף הנשמתי אילולי הבחירה החופשית המפריעה הזאת. שמי שעוזרים לבחירה החופשית להפריע, זה כמובן מורים, סביבה, הכל מפריע. חוסם בפני התואר הנשמתי במלוא תואר. אז הלב מצד עצמו, הוא, לא הנשמה, היא תמיד אף הוא מתרפקת על דודה. הלב הוא תמיד קשור במעיין. אבל אם הכרת הלב קרועה ממקורה זה, קרו כל מיני נסיבות, ואדם נהיה חכם, הוא פיקע, ומעוות מוסרית, וכן הלאה, אז הוא כבר לא כל כך פשוט ש... הנקודה המרכזית שמניעה את כל תודעות חייו זו אותה תביעת שלמות אין סוף. ויש לו עוד כל מיני יצרים, אהבים, כל מיני סיפור. ים של רפש, מצולות ים הנפש. והלב הוא קרוע ממקורו זה. אז עכשיו אני מסביר את המושג מקור. זאת אומרת, אם הכרת הלב קרועה ממקורה זה, לא כמו שהסברתי כשהסברתי את היער. דיברתי על יער, נתתי פירוש אחר קצת. הסברתי, הכרת הלב קרועה ממקורה זה, כמו בשורה למעלה מהשורה הזו. ואנשים שנעתקו לגמרי מהדעה המקורית הזאת. הדעה המקורית, שם הסברתי, הדעה האותנטית. זאת אומרת, יש את התפיסה מה זה באמת אמונה, לא מה שאנשים והסבתות מדברות על אמונה, אלא מה רבי שמעון בר יוחאי התכוון שהוא אמר את המילה אמונה, מה משה רבנו התכוון, מה דוד המלך התכוון, מה הרמב"ם התכוון, מה הרב מתכוון, הארי הקדוש התכוון, שהם אומרים, שהחבר'ה האלה אומרים את המילה אמונה. זו אידאה מקורית, אבל כשנעתקים מהאוריינטציה הזאת של מושג האמונה, אז יש פירוש אחר למילה אמונה, ואז הופכים להיות כופרים ולא מאמינים. וזה דעה מקורית. והסברתי מקודם, הכרת הלב קרועה ממקורה זה, הכרת הלב לא קשורה במערכת האותנטית הזאת. עכשיו אני מציע פירוש אחר, אני לא בטוח שיותר טוב, אבל תשמעו פירוש אחר, יכולים להתלבט. אם הכרת הלב קרועה ממקורה זה, כמו שהסברתי ברגע זה, הכרת הלב כמו שהיא נוהה לגדולת שלמות אינסוף. זאת אומרת, המקור, המקור הוא ים שאין לו סוף. והכרת הלב זה המחשבה היסודית. והמחשבה היסודית קרועה ממקורה, היא מעוננת ביחס למושג האלוהי. שהמושג האלוהי זה פירוש המילה מקורה. סליחה? נכון, נכון. זה לא אותו פירוש. רגע. אין מחלוקת במציאות בין שני הפירושים שאני מציע. יש מחלוקת בפירוש המילולי פה. כי או המקור פה, הקורה ממקורה זה, זה כמו מה שכתוב, הדעה המקורית, בפירוש הדעה המקורית, הדעה האותנטית, או מקורה זה, מקור ים שאין לו סוף. אז זה שני פירושים. אם הכרת הלב קרועה ממקורה זה, הרי היא מדלדלת. ואין לה שום ערך. גם לאין לה שום ערך, זאת אומרת, מדלדלת, מאבדת את עוצמת חייה, את המוטיבציה שהיא ממלאת את הנפשות. הרי היא מדלדלת ואין לה שום ערך. אין לה שום ערך, גם פה שני פירושים. פירוש אחד, אין לה שום ערך, היא לא שווה כלום. היא שווה לפח, כמו שאומרים בקצר. כי עם הכרת לב, שהיא לא קשורה, זאת אומרת, איך אומרים? הרב כותב את זה בשמונת קוצים איזשהו מקום, עם זמרת כנף עתיקה, שנמצאת אפילו אצל הגויים. עכשיו שכחתי איך אומרים את זה, גם אצל הגויים, גם אצלנו, אבל הרעיון הוא בערך ככה, אני מקווה שאני לא רוצה את זה. כשיש אלוהים, יש את הכל. ואם אין אלוהים, אין כלום. פשוט. על כל פנים, זה גם פה. אם אתה לא קשור לאלוהים, אז מה שווה למה שאתה קשור? כל מה שחשוב לך זה שטויות. ואם אתה קשור לאלוהים, אז הכל חשוב. אז זה מה שהוא אומר פה, זה הפירוש הראשון. אין לה שום ערך. היא קרועה ממקורה זה, היא קרועה מהזיקה לאלוקים, למקור המקורות הדעת, למה שהנשמה כוספת לו ואומרת לו אלוקים, ואם ישנה קריאות מזה, אז אין ערך לכלום. פירוש שני, יאמר אדם, תעזבו, הדת אופיום להמוני, זה רק מטמטם אתכם. בואו, חיים הם כל כך עשירים. תראו, יש אומנות, ויש אהבת הטבע, ויש היגיינה, ויש בריאות, ויש נטילת האדם את גורלו בחיים, ויש סתם נאורות. תסכים. ויש מוסריות, הומניות. המון ערכים יש בחיים. חיים הם עשירים מאוד. לא צריך להיכנס לאותה פינה דלה, חשוכה, שהורסת את האדם, מאבדת ממנו את שמחת חייו ואת אחריותו ונטילת גורלו בידה. תעזבו את זה. בואו תעשו דברים טובים. העולם מלא ערכים. אני איש ערכי. ואני בז לאותו נזק שנקרא אמונה ודעת מלא. אז אומר הרב, אז ינסו להציב עמדה ערכית ומסכת ערכים אלטרנטיבית. לא יחלוף הרבה זמן ויתגלה שהכל אבק דק, נמק, חלום יעוף, לא ייקון שום ערך. תגיד, סליחה, מה שמעניין אותך זה היופי? אתה תדרדר לכך שאתה תסגוד לכיור. מעניין אותך המוסר, הנכדים שלך יהיו דפוקי ראש אנטי מוסריים, פרוצים וכן הלאה. מדע, קדמה, יהפכו להיות להקות של נבערים אנאלפביטים ומתקשים בלוח הכפל וכן הלאה. למישהו זה לא ברור הפירוש הזה כיום? זה בדיוק מה שקורה, וזה מה שאומר, כי זה שקר. כי אתה לא תצליח להכיל באותו רגע שאין מסד לערכים. יש את הכפירה בגדולת שלמות אינסוף, יש את הניתוק של הלב למה שגורם למוטיבציה לכל דבר. לא יהיה מוטיבציה לכל דבר. זה שלב הראשון, אז זה מאוד מעניין לך להיות מנהל המשק ולהיות מזכיר הקיבוץ. אבל לשלב השני, זה אין לך איפה רוכשים את הסם, זה הכל. בשלב השלישי זה איפה עושים את הקוקטייל שבו מתאבדים יותר מהם. פיזית גם כן. שלא לדבר על זה, ללדת ילדים, השתגעת. ושם אתה תתרדר מהר מאוד. אם הכרת הלב קרועה ממקורה זה, הרי היא מדלדלת ואין לה שום ערך. ואין תקנה שתהיה מהירה בצורה חיה, כי מעל פי הקישור בהרת האמונה. מה יתקן אותה? מה יחזיר אותה לתחייה? האמונה. מהי הערת האמונה? עוד פעם, הערה? חיוניות פנימית, אידיאלית, ההולכת וזורחת בתוך הנשמה. התאמת החיים אל חיי החיים, אל מקוריותם, אל צורתם, אל אופיים, אל סגולתם, אל תכונתם הפנימית, המוטבעת בהם כאשר בראם האלוקים. הערת האמונה, נטיית החיים כפי זרימתם ממקור המקורות עדי עד. שהיא, במילים אחרות, מכל המילים שאמרתי, הערה כללית למעלה מכל ערכים, ובזה היא מבססת את הערכים כולם. הערה, הסברנו, כללית, זה כמו שאנחנו כל הזמן משתמשים, זה הכלליות. מה שמוברח בפי כל הבני עקיבא ניקס, ואת אחד מהם לא מבין את המשמעות של המילה הזאת. ואחר כך יוצר מזה גלמים ועגלים וכל מיני דברים לא טובים. אבל הערה הכללית, זאת אומרת, הערה מגמתית, נשמתית. בניגוד לפרטית, שהיא קונקרטית, פיזית. אז זוהי הערה כללית, כלליית, מגמתית, נשמתית, שפעות המחשבה הכוללת. זוהי האמונה, שזורם, הולך ומופיע ממקור המקורות, עדי עד. הערה כללית, למעלה מכל הערכים, כי בא מים שאין לו סוף. וכל ערך, זה ערך הערכים, זה המחשבה הכוללת כל. אבל יש משהו למעלה, למעלה מזה, תלאה כל עין לצפות. והשם אמר, לשכון בערפל. והערה האמונית, זה השערה בגדולת שלמות אין סוף. הערה כללית למעלה מכל ערכים. כל ערכים זה מה שראוי להיות משוער. הצדק, המוסר, היופי, החיים, אהבה, אמונה. חדומה ועוד. כי פה התכוונתי במילה אמונה לקונספציה אמונית. לא ל... עצם האמונה, לא לאידיאל האמונה, כמו שרב יקרא לזה בהמשך, זה אמונת ישראל. אז, הערה כללית למעלה מכל ערכים, ובזה היא מבססת את הערכים כולם. בנהייה, בנטייה, בשאיפה, למשהו למעלה מן הכל, בזה מתבססים הכל. כי זו, כמו שהתבטאנו, הנסורת של הנשורת של הנשמה במה שהיא נוסקת אל משהו למעלה מן הכל, הנה נוצר הכל. הולכים ונוצרים כל הערכים, הטוב, השלמות, האמת, שירה, החיים, אהבה, וכן הלאה. כן.
הכרת
הלב, סליחה? כן, תמשיך.
זה כל הניצוצות האור, שמובחים, וכל החברה היסודית, או...
כן, כן. המחשבה היסודית. האישית, האישית. זאת אומרת, הכרת הלב, אני יודע, יכול להיות שזה גם, אם גם מדבר פה באופן סתמי, אז אולי אפשר באותה עמידה להגיד, הכרת הלב של האדם, או של החברה, של משפחה, או של תרבות. זה, בכל מקום, המחשבה היסודית, נכון. הכרת הלב, זה דומה מאוד למחשבה היסודית. מה אתה אומר? כן. עוד פעם, פעמיים נתתי שני פירושים, הם לא משנים מבחינת ההבנה הבנת הסוגיה, רק זה פרשנות ספרותית שונה. כן, אז ובזה היא מבסס את הערכים כולם. כן.
למה אין
השום,
למה אין השום ערך? הרי אם אתה במקור שם,
שהיא חוזרת ושואפת, זה נקרא היא מתקנת על ידי כישורה בהערת האמונה, אבל אין לה שום ערך כאשר הכרת הלב קרועה ממקורה הזה. באותו מעמד שהיא קרועה, מתי שהמערכת של הבחירה החופשית, החינוך, תרבות וניית החיים ועומר החיים הוא כזה שהוא מענן, יוצר ערפליות מיחס למקור, מידות רעות, סיגים של דמיונות, כוזבים, חדי שב, תכונות רעות, הדרים וחסרונות. דמיונות משתלטים על החיים. אדם הוא חסר היגיון, מתנהל בלא מוסר, בלא שכל, בלא הגינות, בלא כל צידי דרכים שצריכים להיות. אז זה גורם להתנבנות. זה גורם להתבהמות. זה גורם לזה. זה גורם, זה גם פועל יוצא של זה. זה בן אדם... אז מה משמעות חייו, ומה מזיז אותו את החיים? פיצה אחרי צהריים, בחורה פה, כוסבירה שם, אין הלאה. אז זה החיים, ומה שמעניין אותך בחיים, ולאן שאתה שואף, זה האלוהים שלך. אז כשהחיים יתנהלו בערכים כאלה, זה קריאה, זה קריאת הלב מן המקום. תגיד לו, לא, יש לי כן ערך, צדק, נאורות, כל מה שאמרנו מקודם. חכה קצת זמן, ותראה שהם שווים בדיוק לערך הזה של הבחורה. שאלה של זמן, אז שאתה מזכין מזה. טוב, נעמוד פה. שבת שלום. שבת ישראל.